גם היום בסייעתא דשמיא נעסוק בהיבט נוסף שקשור לחנוכה הבא עלינו לטובה. תנו רבנן, אמרה בשבת, דף כ"א, מצוות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין נר לכל אחד ואחד. המהדרין מן המהדרין, בעצם הם אומרים יום ראשון מדליק. שמונה מכאן ואילך פוחת והולך. בית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך. אז כותב לנו רש"י, המהדרין נר לכל אחד ואחד. המהדרין אחר המצוות עושים נר אחד בכל לילה לכל אחד ואחד מבני הבית. והשלב הזה של מהדרין צריך לימוד וביאור. אנחנו יודעים, בשבת מגיעים אורחים, בני הבית שהתחתנו, שכנים, חברים. מי עושה קידוש? עושים כמה קידושים? התשובה היא, כל אחד יכול לקדש. אבל אם רוצים באמת להיעדר את המצווה, בעל הבית מקדש ומוציא את כולם. זה ידעו, וכך נפסק להלכה. כי ברוב העם, הדרת מלך. כולם עונים ביחד אמן. אז בהרבה מקומות באמת בעל הבית מציע ואומר, אני מתכוון להוציא בקידוש את מי שרוצה, אבל כל אחד יכול לקדש לבד. חכם עיניו בראשו יצא בקידוש של בעל הבית. ברוב המדרת מלך. למה לא אומרים אותו דבר לגבי נר חנוכה? מה המהדרין שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק נר, וכל אחד ואחד מברך? מדליק ומברך. למה? בעל הבית ידליק, יברך וידליק, כולם יענו אמן, ואז כל אחד ידליק את הנר שלו. אז מדוע המהדרין של קידוש, שבעל הבית מוציא את כולם ברוב המדרת מלך, זה בסדר. אבל בנר חנוכה, המהדרין שכל אחד מברך ומדליק לעצמו. למה זה לא דומה לקידוש? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת. נאמר ברמב"ם בקטע השלישי. מצוות נר חנוכה מצווה חביבה יד מאוד. וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. ואפילו אין לו מה יאכל, אלא מן הצדקה. שואל, או מוכר כסותו, ולוקח שמן ונרות ומדיק. הדין הזה, שאדם מוכר את כסותו, לוקח שמן ונרות ומדיק, בגמרא הוא מופיע בהקשר לארבע כוסות בליל הסדר. שאפילו אני המחזר על הפתחים, שימכור בגד, בכסף יקנה בקבוק יין, ישתה ארבע כוסות. וזה ברור. כי לא יעלה על הדעת שבליל הסדר, יהודי יישב ולא ישתה ארבע כוסות. גם העני שבישראל צריך להרגיש חירות. גם העני שבישראל. אם הרמב"ם משתמש באותו מטבע לשון, גם ביחס להדלקת נרות חנוכה, פירוש הדבר שמצוות הדלקת נרות היא מצווה כל כך מיוחדת, לא לזלזל בה, שאפילו העני צריך למכור את כסותו, לקנות נרות ולהדליק. כי היה מקום לומר, חנוכה, מה זה חנוכה? אמרנו, אין קידוש, אין הבדלה, זה לא שבת, זה לא חג, אין חיוב סעודה כמו בפורים, יום רגיל. מדליקים נרות, אז אם אפשר, למה לא? אבל אם זה לא כל כך מסתדר, לא נורא. לא, לא, לא. זה מצווה שצריך להקפיד ולהשתדל בה באופן מיוחד עם נרות של שמן. עד כדי כך היא חביבה המצווה הזאת, שאפילו אני שבישראל מוכר כסותו, מדליק נרות ומברך. ותחילת ההלכה, מציין הרמב״ם שהמצווה היא חביבה עד מאוד. ושאלתנו השנייה היא, זה קצת מסוכן להגיד על מצווה שהיא חביבה. זאת אומרת שהמצווה השנייה היא פחות או יותר חביבה, והמצווה השלישית היא חצי חצי חביבה, והמצווה הרביעית בקושי חביבה. כי כבר נותנים דרגות וציונים למצוות. אז מה ראה הרמב״ם רק במצוות חנוכה? להשתמש במטבע הלשון, מצוות חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד. הרי זה יכול להביא אנשים לטעות, לחשוב שמצוות אחרות הן פחות חביבות. אלה הם השאלות. אלה הם השאלות. דרך השאלות האלה, בעזרת השם, אנחנו נראה עוד עומק והבנה פלאי פלאים. בהדקת הנרות שלקראתם אנחנו הולכים, שנרות אלה באמת יאירו לנו לכל השנה. שוב בקיצור שאלתנו הראשונה, מדוע ידוע המצווה שכל אחד מדליק נר אחד, כל אחד מברך ומדליק, למה לא בעל הבית יברך, ידליק ויוציא את כולם, וכל אחד ידליק בעצמו, כמו בקידוש בעל הבית מוציא את כולם. ושאלה שנייה, מה ראה הרמב״ם לציין שמצוות חנוכה היא מצווה חביבה יד מאוד? הרי זה גורם שמצוות אחרות אפשר לחשוב שהן פחות חביבות. והרי לא יעלה על הדעת להגיד דבר כזה. אז כדי לענות על השאלות האלו, אנחנו ניכנס לנרות המנורה. ודרך נרות המנורה נגיע לנרות החנוכיה. בפרשת צו, בקטע החמישי, התורה מלמדת אותנו איך מתחיל היום במקדש. צו את אהרן ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה. על המזבח כל הלילה כדי לעשות קו עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. ולבש הכהן מידו בעד ומכנסי בד ילבש על בשרו. והרים את הדשן אשר תוכל האש את העולה על המזבח, שמו אצל המזבח, פשט את בגדיו, לבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה למקום טהור, ושוב פעם שנייה עוד קו, האש על המזבח תוקד בו, לא תכבה. ביער עליה הכהן אצי בבוקר בבוקר, ערך עליה העולה, הקטיר עליה חל בי שלבים, פעם שלישית, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. שלוש פעמים, בפרשה קטנה, התורה ראתה לציין, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. מדוע שלוש פעמים? הרי מהי מטרת האש על המזבח? לשרוף את הקורבנות. ברור. למה צריך לציין את זה שלוש פעמים? אומר לנו רש"י, בקטע השישי דבר מעניין, אש תמיד, אש שנאמר בתמיד, היא שמדליקים בה את הנרות. שנאמר בה להעלות נר תמיד. זאת אומרת, האש מגלה לנו שהאש על המזבח זה לא רק לשרוף את הקורבנות, אלא גם להדליק את הנרות. ומסביר את זה יותר ספר החינוך, בקטע השביעי, במצווה קופלמד ב'. להעביר אש על המזבח בכל יום תמיד, שנאמר אש תמיד תוקד על המזבח. והפירוש בגמרא בתמיד, לשים בו עצים בבוקר ובין הארבעים. ובביור אמרו זיכרונם לברכה, אף על פי שאש יורד מן השמיים, מצווה להביא מן העדיות. יורד אש מן השמיים, בכל זאת אנחנו צריכים להניח את העצים על המזבח, וזה מצווה. ואלי כשהיה לך להם אור, מהי המצווה? הלא על כל פנים היה להם להעביר אש, לצורך הקורבן, שנתחייבו להקריב. ובלא אש אי אפשר, אם בורא העולם אומר לנו להקריב קורבנות, אז הוא ודאי גם אומר לנו מה? להדליק אש. אין קורבן בלי אש. כי מצווה זו בפני עצמה היא. כי מלבד אש, הצריך לקורבן, היו נותנים אש במזבח, במצווה זו. זאת אומרת, יש אש שהקורבן צריך, בכל זאת, יש עוד אש. היו נותנים אש במזבח. והפירוש הוא, נאמר בקטע השמיני למעלה, שלוש מערכות של אש היו עושים במזבח בכל יום, הראשונה הגדולה שעליה מקריבים התמיד עם שאר הקורבנות, השנייה בצידה קטנה ממנה שממנה לוקחים אש במחתה להקטיר קטורת ולהדליק גם את נר המנורה, כמו שראינו ברש"י בכל יום, והמערכה השלישית אין עליה כלום, אלא לקיים מצוות האש, שנאמר אש תמיד תוקד על המזבח. מעניין ביותר. על המזבח, שלושה מוקדים של אש. המוקד הגדול, לשרוף את הקורבנות. המוקד השני קטן, להדליק את המנורה, וממנה לוקחים גחלים להדליק את הקטורת. במזבח הקטורת. והמוקד השלישי, אש בשביל אש. למה? אש תמיד תוקד על המזבח. מה פירוש הדבר? מוסיף. ומראה לנו ספר החינוך, ונאמר את דבריו בעל פה. בורא עולם, לעולם, כשהוא עושה ניסים, הוא עושה אותם באופן שמי שרוצה, יכול לראות שזה בעצם לא נס. עד כדי כך. קריאת ים סוף. ניסי ניסים. איך נאמר בתורה? וינהג השם רוח קדים עזה כל הלילה. היה רוח שבעצם יצרה יובש. ויצרה יובש כזה שגם המים התייבשו במקום מסוים. ניצלנו את ההזדמנות ועברנו ביבשה בתוך הים. מי שרוצה לראות כך שיראה. אבל מי שבאמת רואה כראוי, מבין שהיה פה הרי ניסי ניסים. ראתה שפחה על הים שלא ראה הנביא יחזקאל. זה כלי וענבר, מרים באצבע. אבל כל אחד יבין איך שהוא רוצה. וככה זה בכל דבר. ולכן, גם על המזבח, כל יום, בורא עולם, מוריד אש למזבח. אבל האש הזאת לא נראית. כי האש הזאת מגיעה אחרי שאנחנו כל בוקר בבין הארבעים על המזבח שמים עצים כדי להבעיר את האש. אחרי זה יורדת אש מן השמיים בלי שאנחנו רואים, והיא משתתפת, מצטרפת לאש של העצים שלנו. פעמיים ירדה אש וראו אותה כולם. שנדב ואביהו הקריבו עזרה, ירדה אש ושרפה אותה. פעם שני אצל גדעון, שהמלאך אומר לו ללכת לגאול את ישראל, ויש לו שאלות, ועושים איזשהו סימן, יורדת אש, גם כן. אבל בדרך כלל לא רואים את האש האלוקית. היא נסתרת. ולמה היא נסתרת? פשוט מאוד. כי בורא עולם לא רוצה ליצור מצב שמישהו יכול לחשוב שאולי בורא עולם כל יכול, יש בו גאווה. אז כביכול, אם הוא שהוא בעל הכל, מסתיר את מעשיו, כדי שאנחנו ודאי נתעורר, גם לא להיות עם גאווה. הסבר נפלא, נפלא, בורא עולם, כל יכול, ממנו הכל שלו הכל. גם הוא כביכול מצניע את מופתיו ואת הניסים הגדולים שהוא עושה. שכל אחד אם הוא ירצה יבין איך שהוא רוצה. ומוסיף ואומר לנו ספר החינוך. ככה זה בכל מצווה וככה זה גם באש. אנחנו שמים את הגחלים בשלושת המוקדים. והאש נתפסת שוב מחדש ואז בורא עולם מוריד את האש שלו. ורק עלינו להבין למה צריך שלוש מוקדים של אש. אחד לקורבנות ברור, שני להדליק ממנו את המנורה ואת הקטורת על המזבח, מזבח הקטורת ברור. אבל מה הצורך באש השלישית? הרי בכל מוקד זה אש תמיד תוקד על המזבח. בכל מוקד יש גם אש של הקדוש ברוך הוא. אז מה הצורך באש השלישית? אומר ספר החינוך. דבר נפלא. בורא עולם ברא כל אחד מאיתנו עם ארבעה יסודות. אש, רוח, מים ואפר. והיסודות האלה הם דומיננטיים. יש אדם שאפשר לראות עליו בכל מיני צורות שיסוד החיים שלו זה אפר. מה זה ענב כאפר? יש כאלה שאפשר לראות שיסוד החיים שלהם זה רוח, עושה הרבה רוח. יש כאלה שיסוד החיים שלהם זה מים. מים שמצמיחים, יש לו רעיונות כל הזמן. מים שזורמים, הוא זורם כל הזמן. ויש כאלה שהיסוד שלהם זה אש. הרבה פעמים משתמשים, רוצים להגיד על בן אדם, עם אמביציה, עם מוטיבציה, עם עשייה, אתה רואה אותו? הוא פייר. פייר, אש. רחמנא ליצלן, יש אדם, כמעט בלי כוחות, אומרים עליו, הוא כבר כבוי. זה כבר עוד מעט, נכבה הנר. כבוי. אומר החינוך, הכוח מבין ארבעת היסודות האלו, שהוא הכי דומיננטי, זה האש. הכוח שמאפשר לאדם ללכת, לפעול, ליצור, לשאוף, לעשות, לבנות, להקים, אש. זה הכוח. אבל יותר מדי אש, זה לא טוב. נדב ואביהו הקריבו אש זרה, האש פגע בהם. פחות מדי אש, זה גם לא טוב. מה כן צריך? את האיזונים, את הבלנס. לא יותר מדי, לא פחות מדי. מה שנותן לאש שבנו להתחזק כל הזמן ולפעול כל הזמן, זה המוקד השלישי על המזבח שיש בו אש, שעל זה נאמר אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. מוקד אחד בא לשרוף את הקורבנות, מוקד שני בא להדליק את הנרות, מוקד שלישי בא להדליק אותנו, אותנו, לתת בנו כוחות של התחדשות, של התנערות, של עשייה, של בנייה. זה האש. אלה מוקדי האש. אבל כדי שהאש של המזבח יהיה בכוחה לשרוף את הקורבנות, כדי שהאש של המזבח יהיה בכוחה להדליק את המנורה, שהנר המערבי יישאר דולק בלי הפסקה, כדי שהאש של המזבח יהיה בכוחה להדליק בנו אש חדשה של התלהבות, בראש ובראשונה אנחנו צריכים בבוקר ובין הארבעים לשים עצים על המזבח. במילים אחרות אומר לנו בורא עולם, תתחילו, אני אעזור לכם. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אתם תראו לי לאיזה כתובת אתם רוצים להגיע, אני כבר אתן לכם את הווייז, איך להגיע. אני רוצה שכל אחד מכם יהיה לו חיים כל הזמן של סטארט-אפ. להתחיל מחדש, לבוא עם איזה כוח חדש, עם איזה רעיון אחר, עם איזה הסתכלות אחרת. וכשיש את היכולת הזאת של הסטארט-אפ להסתכל, לראות, להתחיל משהו חדש, אני אעזור לכם. אתם תגלו אותי באמצע הדרך, נותן לכם יד והולך איתכם לפעול, ליצור, שאפילו לא תאמינו שלכאלה שיאים אתם מצליחים להגיע. זה בורא עולם מבקש ללמד אותנו. בעברית יותר פשוטה. אומר לנו בורא עולם דרך האש, שאנחנו שמים על המזבח, והאש שלו שיורדת אחר כך, אנחנו שותפים. האש שלי לא תגיע אם לא תהיה את האש שלכם. ואם האש שלכם לא תהיה, אתם לא תגיעו לשום מקום. אנחנו שותפים. אם כך, פילי פלאים, מה יוצר שותפות לנצח? אנשים רוצים שותפות, נשואים, בעל ואישה, אישה ובעלה, עבודה. אז בדרך כלל רגילים להגיד, מה המפתח להצלחה של שותפות? אדם ישר, סומכים עליו, נעים לעבוד איתו, הכל נכון. אבל המפתח של הכל זה מילה אחת, ספייס, מקום. ברגע שאדם נותן מקום לשני, והשני נותן לו מקום, אז אפשר לפעול ולצעור ולעשות ולבנות. כי אדם מטבעו לא אוהבים שסוגרים אותו. לא אוהבים ששמים אותו בפינה. מקום זה נותן מרחב, יכולת עשייה, יכולת יצירה, יכולת בנייה. מה זה לצאת לחופש? לצאת למרחב, לצאת מהיום יום, זה החופש. אבל כשאדם מבין שחופש כזה קיים גם ביום יום, אז מגיעים רחוק. לכן אחד משמותיו של בורא עולם, זה מה? המקום. כי הוא נותן תמיד מקום. הוא רק חושב שגם אנחנו ניתן לו מקום. אז לכן, תוך כדי ההתעסקות שלנו באש על המזבח שלוש פעמים, שעניינה, אנחנו שמים עצים ומדליקים, ואז בורא עולם מתדלק את זה עוד יותר עם האש שלו. רואה התורה ללמד אותנו תוך כדי זה, שהעבודה הראשונה כל בוקר במקדש, מה היא? והרים את הדשן. הרמת הדשן, בקטע החמישי. איך נאמר שמה? ולבש הכהן מידו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו. רק הכהן. והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה למזבח, ושמו אצל המזבח. הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן מחוץ למחנה למקום טהור. למה מתחילים את היום עם הדשן, עם הלב טוב, הרים השאריות של הבשר והאפר של הלילה? ולמה רק כהן ועם מגדי כהונה? לא יכול לעשות את זה איזה עובד זר, ומאוחר יותר איזה פועל מבחוץ? לא. כי ברגע שאנחנו מנקים את הדשן, הביטוי הסימבולי הוא בורא עולם, קודם לא יכלת לעמוד פה, כי זה היה מלא לכלוך, שריות של בשר, אפר, בוא, עכשיו ריבונו של עולם, ניקינו, אתה יכול להיכנס, אתה יכול להיות חלק מזה. פירוש הדבר, הרמת הדשן בעצם מראה, אנחנו מבינים שאנחנו שותפים, ולקיים שותפות צריך לתת מקום אחד לשני. אנחנו מתחילים לתת לך מקום להיכנס, תן גם לנו מקום להיכנס, ובורא עולם נותן לנו. כפל כפליים. פילי פליים. ולכן, תראו כמה נפלא. תשאלו כל אחד, קטן וגדול, מי בנה את בית המקדש הראשון? מי? שלמה? יש מישהו אחר? תשאלו כל אחד, מי בנה את הבית השני? עזרא ונחמיה. לא שלמה, לא עזרא ולא נחמיה. אז מי כן? אין מישהו אחר חוץ משלמה. דוד מצא את המקום, שלמה בנה? לא, לא. מי שבנה את בית המקדש היו פועלים זרים מצור וצידון. שלמה המלך היה אחראי על הבנייה. הוא היה אחראי, הוא לא היה בונה. הוא היה אחראי על הבנייה. כי אם שלמה המלך באמת היה בונה את המקדש בעבודה עברית, בעבודה עברית, למרות העבירות החמורות של עבודה זרה, גילוי עריות וקודמים, בית המקדש לא היה נחרב. בורא עולם היה מעניש עונש אחר, אבל את הבית שלו הוא לא היה מחריב. ואם עזרא היה בונה את הבית השני בעבודה עברית, השנאת חינם הנוראה לא הייתה מחריבה את הבית. הייתה גורמת לאנשים אולי אחרים נוראים, אבל לא לחורבן הבית. ואם הבית היה קיים, הגלות לא הייתה מתקיימת. כל זה קרה כי לא אנחנו בנינו. אבל מי בנה את המשכן? בצלאל, חכמי לב, הוא לעולם לא נחרב. כי מה קרה לו למשכן? שהגיע זמנו. כי עברנו למקדש, פירקנו אותו, הכנסנו אותו בארגזים, קברנו אותו איכן שצריך. זהו, חורבן לא היה. כי איפה שיש שותפות, אין חורבן. והבית, מי בונה את הבית? בשביל מי הבית, אומר הקדוש ברוך הוא? בשבילי. הבית הוא בשבילנו. זה לא רק בית שלי, זה גם בית שלכם. זה בית שלכם, כמו שלי, שלי כמו שלכם. בואו נהיה שותפים. תנו יד. אני אוריד את האש, שימו את העצים. חברו את האבנים, אני אכניס את הכלים עם הקדושה שבהם. זה לא היה. וכך כותב לנו, מפורש, הספורנו, בפתח 11, באמצע, הקו השחור שהיו ראשי ומנה מלאכת המשכן וכליו מיוחסים וצדיקים שבדור, שבכך שרתה שכינה במעשה ידיהם ולא נפל ביד האויבים. אבל מקדש שלמה היו עושה המלאכה בו מצור, אף על פי ששרתה בו שכינה נפסדו חלקיו, והוא צריך לחזק את בדק הבית ונפל בסוף הכל ביד האויבים. למה? כי לא היינו בונים, כי לא בנינו את הבית. שלמה לא בנה את הבית, הוא היה אחראי, הבונים היו גויים אומות העולם. ובית שני שלא היה בו דבר אחד, בכל התנאים האלה לא שרתה בו שכינה, ושורה האחרונה, ומין המתעסקים בבניינו היו צידונים וצורים. אין שותפות, אין יצירה. אין קדושה, אין שכינה. אם כך, מפה אנחנו נכנסים עכשיו, בחזרה לחנוכה. ניצחון אדיר! על אימפריית יוון. נכנסנו למקדש, פוגרום נורא, הכל שבור, רצוץ, נורא. הנה, מצאנו פח קטן בחותמו של כהן גדול. עכשיו הייתה דילמה גדולה מאוד, מה עושים עם זה? מדליקים היום, וזהו, ואז שישה ימים אחרי זה, אין שמן טהור, אולי בכלל אין שמן, אז אולי כדאי לא להדליק עכשיו, לחכות עם השמן הזה הטהור, נשים אותו בצד, בינתיים ננקה את בית המקדש. זה נורא, איך זה נראה? נורא והיום. מהר, נעבוד 24 שעות, כל הזמן סביב השעון, ננקה, נסדר, נבנה את המזבח, נכין מה שאפשר, ואז ביום השישי נדליק עם, את המנורה עם השמן הטהור, וביום השביעי כבר יהיה לנו את השמן החדש שעשינו. אם לא בהם השביעי, בהם השמיני. ואז יהיה לנו רצף, קונסיסטנטי, המשכיות. מהיום שהדלקנו, בחזרה, כל יום עכשיו דולק את המנורה במשך 200 שנה. עד שנחרב הבית. אז מה עושים? מתי מדליקים את הפח שמן? הלילה? הלילה עכשיו נכנסים בקו דלת, ניצחנו הלילה באור לקפה? או נחכה איתו עד סוף השבוע? לכל צד יש פלוס ומינוס. ההחלטה הייתה פה אחד, הלילה. למה הלילה? עכשיו אני יכול, אני עושה. הקדוש ברוך הוא, אני מתחיל מה שאני יכול. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה? אתה מתחיל מה שאתה יכול? אני אעזור לך. מחר גם יהיה לך שמן טהור. נתמלא הפח מחדש. תראה לי מה הכיוון שלך. תראה לי את הכתובת שאתה רוצה לשם להגיע. אני כבר אסדר לך את הווייז. אני כבר אראה לך איך להגיע לשם. אבל תראה לי לאיפה אתה רוצה להגיע. תתחיל. אני אמשיך. כי בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. לא לדאוג מה יהיה מחר. עכשיו. אני יכול, הקדוש ברוך הוא הולכים, עושים את זה. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו גם את המחר. כי הרי מי שנותן את היום ייתן את המחר, זה אותו אחד. זה הקדוש ברוך הוא. איך? לא ברור. אבל זה לא משנה. מחר יהיה ברור. מי יותר מאברהם אבינו חינך אותנו בצורה הזאת? מי? אבא, הנה האש והעצים. ויעשה, לא יודע יעשה, אבל זה מה שאני עכשיו יכול לעשות, אז זה מה שאני עושה. נראה מה יהיה מחר, נראה מה יהיה אחר כך. או, והנה זה מצאנו פיל נאחז מסווח בקרנב, ויעלה ולעולה תחת יצחק בנו. שאלת אותי איפה? הנה עשה, הנה עשה יותר טוב מזה, יש כבר איל. אם כך, פילי פלאים. לכן, שיטת המאדרים בחנוכה, שכל אחד ואחד מדליק נר אחד, וגם כל אחד מברך על הנר הזה. זה לא קידוש שבעל הבית עושה קידוש ומוציא את כולם. זה נחמד מאוד שכל בעל הבית אומר, בבקשה לאורחים, אתם רוצים לקדש, אתם יכולים. אבל מי שרוצה אני מוציא אותו בקידוש. זה יפה מאוד, זה בסדר. אבל אם אני רוצה לקיים את המצווה בהידור, אני יוצא בקידוש של בעל הבית, כי ברוב עם הדרת מלך, ואני לא עושה קידוש לעצמי, והוא לעצמו והוא לעצמו. אז מה הרווחנו? אבל זה לא שייך בחנוכה. כי בחנוכה כל אחד צריך להתחיל את ההדלקה שלו. ואז בורא עולם גורם לאור שימשיך לדלוק עוד יותר טוב. אבל נלך עוד יותר עמוק. פילי פלאים. כותב לנו הרמב"ם מצוות חנוכה, מצווה חביבה יד מאוד. שאלנו איך אפשר להגיד דבר כזה. המצווה הזאת חביבה, ומה עם מצווה אחרת? פחות חביבה. איך אפשר להגיד? חס וחלילה. יש עוד פעם בחז"ל את מטבע הלשון הזאת. חביב, חביבה. איפה? בקטע ה-13. הוא היה אומר, מי זה היה? רבי עקיבא. הוא היה כזה, ואז הוא אמר, חביב אדם, כדי לעשות קו, שנברא בצלם. שני שורות אחרי זה. חביבים ישראל, עוד קו, שנקראו בנים למקום. כמה שורות אחרי זה, עוד קו, חביבים ישראל, שניתן להם כלי חמדה, שזה התורה. מה פירוש הדבר? חביבות ראשונה, שיש לנו צלם אלוקים. אנחנו יש לנו את האימג' של הקדוש ברוך הוא. יש לכולנו צלם אלוקים. זה שווה לכולנו אותו דבר. צלם אלוקים. שלב הבא, חביבים ישראל שנקראו בנים. מה זה השלב הבא? בנים, כולם אהובים, כולם חביבים, אבל כל אחד יש לו את הדרך שלו, כל אחד יש לו את המיוחדות שלו, אחד בדבר כזה, אחד בדבר אחר. זאת אומרת, כל אחד בעצם מגלה את הצלם אלוקים שבו בכיוון שמתאים לו. ואז מגיע השלב הבא. חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, שזה מה? התורה. שמה קורה לנו על ידי התורה? אם אנחנו מחברים את התורה ליום יום, אז בעצם זה מאפשר לנו כל פעם לגלות בנו עוד כוחות, לגלות בנו עוד יכולות, לפעול יותר את אותו אמיג' של הקדוש ברוך הוא. הדמיון שלנו לבורא עולם, צלם אלוקים שיש בנו מבורא עולם, אנחנו יכולים פתאום להגדיל אותו בכמות אדירה, להוציא אותו מכל גבול. מעניין, שלוש פעמים חביבות כנגד שלוש הדרגות בהדלקת הנרות. הדרגה הראשונה, נר איש וביתו, נר אחד לכל הבית, זה חביב אדם שנברא בצלם. כולנו יש לנו אור של בורא עולם, צלם אלוקים, מספיק נר אחד. שלב הבא, חביבים ישראל שנקראים בנים. מה זה בנים? כל אחד והנר שלו. אחד הנר שלו בתחום הזה, אחד הנר שלו באריה הזאת, בפילד הזה, בצורה הזאת. כל אחד והנר שלו. זה שלב שני. שלב שלישי, חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, פירוש הדבר, שיש לנו גם יכולת של מוסיף והולך. גילינו מה מיוחד בנו. אז מה עושים עם זה? נשארים כאן? או לוקחים את זה עוד דרגה ועוד דרגה ועוד שלב? ועוד שלב. זה חביבות שנותנת לנו את האפשרות של מוסיף והולך. לכן כותב לנו הרמב"ם, מצוות חנוכה חביבה היא עד מאוד. זה לא מצוות הדלקת הנרות חביבה עד מאוד. מצוות חנוכה, דרך המצווה של הדלקת הנרות, אנחנו יכולים לזכות ליותר חביבות. כי הנרות של חנוכה, פעם בשנה, פעם בשנה מתנם של בורא עולם, מדליקים את הנר שנמצא בנו. כמו האש של המזבח, תמיד לא תכבה, זה היה הצ'ארג'ר המדליק, המתדלק שלנו, שאין מזבח ואין מקדש, יש את הנר של חנוכה. ולכן, לא צריכים לעבוד קשה. זה לא שבת וחג שעושים קידוש וכל הדינים עולים לשבת, עולים לחג. לא, לא. אין הבדלה, לא חוזרים ליום יום. זה לא פורים שצריכים לעשות סעודה. זה לא פורים שאסור לעשות מלאכה, אם זה לא דבר העבד. זה יום רגיל לגמרי. לא קידוש, לא הבדלה, לא חיוב סעודה. כלום. אחד בביתה מדליק נרות, אחד מדליק את האוטו, אחד מדליק את הגז. זה נראה על פנם, נראה אותו דבר. אבל זה לא כך. הנר שלנו זה כמו העצים שאנחנו שמים על המזבח. ושאנחנו מדליקים את הנר, בתוך האור של הנר, מגיע גם האש, האור של בורא עולם. וזה פעם בשנה. ושמסתכלים בנרות כל לילה, ולו דקה אחת, זה לא הסתכלות של העיניים, הסתכלות שנר השם נשמת אדם. זה מרים אותנו. זה שם אותנו במקום גבוה יותר. פעם בשנה יש מתנה כזאת. לכן, כותב השפת אמת בקטע 14, ובאמת הנס דחנוכה חביב מאוד, והיא חיבה יתרה, כי כל הניסים להצלת ישראל. אבל נס לעשות המצווה? איזה נס זה? הרי אונס רחמנא פטרי, אדם אנוס, אין שמן טהור, אז אין. אז למה יש את זה? למה זה נקרא נס? הוא הוראת חיבתן של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ במעשיהם. ועשה להם נס שיוכלו לקיים המצווה. איזה נס? אפשר גם לקיים את המצווה בלי שמן טהור. אנחנו נתחיל הכי טוב שאפשר, הקדוש ברוך הוא ימשיך את הכי טוב שיש. ויותר אומר השפת אמת בקטע ה-15. דבר פלא בנס חנוכה, שהיה כדי שיוכלו לקיים מצוות המנורה. והלא לא לאורה צריך הקדוש ברוך הוא, רק לעשות רצונו. וכיוון שאין להם פטורים, אם אין אז אין. אז למה? זה דבר גדול? למה קרה נס כזה? אלא זו חיבה יתרה שהקדוש ברוך הוא חפץ להיות הארת הנרות המנורה, כדי לעשות קו, על ידי הדלקתנו. על ידינו. ונשאר גם כן לדורות. שיהיה סיוע בימים הללו לבני ישראל, לעשות רצונו יתברך עוד קו יותר מן הסדר וההנהגה, בכל השנה, בדרך נס ופלא. נס ופלא בימי חנוכה, להתחיל דבר חדש. סטארט-אפ רוחני, שעד היום אולי לא התחלנו. או ניסינו ולא חשבנו שנצליח. זה הנרות של חנוכה. ולא צריך שום דבר מיוחד. לא בגדי שבת, ולא קידוש, ולא הבדלה, ולא סעודה. וואו. איזה מתנה זאת. איזה מתנה זאת. מי שרוצה, לא יראה כלום. מדליקים נרות, אלה מדליקים חשמלים. מה זה משנה? זה נראה טוב. אבל מי שמבין, יודע פה, בנרות האלה, מתחברים לאתמול, ומכוחם מגיעים למחר, ונהנים מהעכשיו. זה הנרות של חנוכה. ולכן, שלוש פעמים מצאנו בתורה דיני הדלקת המנורה. פעם אחת לפנינו בפרשת תצווה בקטע ה-16. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך השם את זה הזך עתית למאור לעלות נר תמיד. פעם שנייה בקטע ה-17 פרשת אמור וידבר השם אל משה לאמור צווה את בני ישראל ויקחו אליך השם את זה הזך עתית למאור לעלות נר תמיד אותו דבר. פעם שלישית פרשת בעלותך וידבר השם אל משה לאמור דבר אל אהרון ואמרת אליו בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. שלוש פעמים. ולו פעם אחת, ולא פעם אחת בספר דברים. שמות ויקרא במדבר כן, למה לא בדברים? שלפחות פעם אחת תהיה בספר דברים. כזאת מצווה חשובה, משנה תורה, נפלא. כי שמדליקים נר, בנר יש שלוש היבטים, אספקטים. היבט אחד, נר מגלה את המציאות עם פה חושך, ונכנסים פה, אפשר ליפול, להתקע בכיסאות, בשולחנות ליפול. יש נר אחד, רואים פה מה קורה. מאיר את המציאות. נר מביא גם שמחה, מנוחה ושמחה, אור ליהודים. הולכים פעם לאיזה מסעדה מיוחדת, איזה דינר מיוחד, אין אורות שיש פה. כזה הכל ככה יותר חשוך, ככה יותר נעים, מביא שמחה. היבט שלישי בנר, כבוד. נכנסים לכל ארמון של מלאכים. ומה קורה בכל ארמון של מלאכים? נרות דולקים ביום. זה כבוד למלכות. פרשת תצווה באה אחרי פרשת תרומה. ותרומה זה בעניין המשכן, שם ראינו את המציאות האמיתית. מיד אחרי זה הדלקת הנרות. הנרות מראים לנו את המציאות. פרשת אמור, פרשת המועדות, ושמחת בחגיך, מיד אחרי זה דיני הדלקת המנורה. מנוחה ושמחה, אור ליהודים. פרשת בעלותך אחרי פרשת נשוא, שבה בפרשה הזאת הנשיאים, את כל הכבוד שנותנים להם, נותנים לבורא עולם, מיד אחרי זה דיני הדלקת המנורה, בעלותך את הנרות, יאירו, אין לו פני המנורה, את הכבוד נותנים לבורא עולם. נר חנוכה, פעם בשנה, מראה לנו את המציאות החיים שבה אנחנו נמצאים. איפה אנחנו נמצאים? זה מרומם אותנו למקום גבוה יותר, לראות איך ללכת. וכשרואים איך ללכת נכון, יש שמחה ויש גם תודה לבורא עולם שנתן לנו את האפשרות הזאת. זה חנוכה. לכן, כשאנחנו הולכים לקראת הדלקת הנרות, ונראה את הדברים באמת באופן הזה, ולא נפסיד את ההזדמנות, ולו דקה בכל לילה, להסתכל על הנרות, לחשוב על מה שצריך, או-הו, איזה אור יאיר את הנר שלנו. כי הנר, דבר ראשון, נותן לנו כיוון. נר לרגלי דבריך. מה זה נר לרגלי? נר שמראה לי איך ללכת עם הרגליים, לאיזה מקום. ושיודעים ללכת נכון, אור לנתיבתי. זה חנוכה. נראה את הדברים באופן הזה. הנרות החנוכה יאירו את הנר השם נשמת אדם שבנו. ומכוח זה נזכה, עוד בזו השנה, לראות את הנרות בחצרות קודשך. לראות את האור שלך הגדול, שעליו אנחנו מתפללים לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאור. שבוע הבא בעזרת השם יום שלישי, כרגיל, 8:30, בזמן.